נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
אתה יודע איך אני רוצה להתחיל את הפודקאסט? באת אליי השבוע עם שאלה, לא זוכר, מישהו שאל אותך, עוד רגע תגיד אתה, לא זוכר בדיוק מה זה היה. אמרת, אני שומע הרבה פעמים את השאלה הזו, חייב לעשות על זה פודקאסט, שיעשה סדר לכל מי שרוצה להבין איך בכלל נכנסים לעולם, אולי מצד אחד מדהים, אבל מצד שני עם המון 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 אפשרויות.
כן, ואני רוצה להגיד לך, גם לפני שבאתי לפודקאסט הזה, גם פגשתי מישהו ששאל אותי את אותה שאלה, ותמיד, ומה השאלה? זה עכשיו מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני לא מעט מקבל טלפונים של אנשים שהם רוצים להיכנס לעולם ההשקעות, קראו ספר, ראו איזשהו סרטון ביוטיוב, ותמיד שואלים אותי, רואי, תקשיב, אני רואה מניות, אני רואה קריפטו, אני רואה אגרות חוב, אני רואה מדדים, אני רואה פלנטיר, אני רואה את שבע המופלאות, אני רואה בכלל שאפשר לעשות מקצוע בתחום, ללכת ללמוד ייעוץ השקעות, ניהול תיקים, בונה, זה עולם אינסופי, איך אני יודע מה נכון לי? וזה שאלות שתמיד נשאלות, ואני רוצה שבפרק הזה אנחנו נפתח את כל הנושא הזה לעומק ונסביר באמת איזה מסלולים יש בעולמות האלה ואיך בן אדם יודע להתאים מה נכון עבורו ויש עוד הרבה, כמה דברים
שאלה. אגב, שאלה שנשאלת הרבה בחודשים האחרונים זה האם שוק ההון מתאים לי? האם שוק הישראלי מתאים לי? נכון. בוא נגיד עד לפני שנה כולם היו ארצות הברית, ארצות הברית, S&P, נסדאק, שבע המופלאות, שכחו בכלל שיש לנו כלכלה חזקה, אנשים חכמים במדינת ישראל, בורסה שבה חודשים האחרונים הייתה הבורסה הכי חזקה בעולם, עשתה פי כמה וכמה מה-S&P 500, ופתאום מתחילים לשאול, רגע, אולי גם שוק ישראלי, אז בוא נעשה סדר איך מתחילים, איך ניגשים.
אני רק רוצה להגיד עוד משהו לגבי מה שאמרת לגבי שוק הישראלי, מי שעוקב אחרינו בפודקאסט, אנחנו לא מעט מדברים על השוק הישראלי, זה לא מעכשיו, אנחנו כבר לפני שנה, כבר אני זוכר עוד בתקופת הקורונה, היינו מדברים על השוק הישראלי.
אז למה כולם הלכו לאמריקאי?
כי זה סקסי, וזה כי זה גדול, וכי זה שבע המופלאות, וכולם מכירים את NVIDIA, וכולם מכירים את מייקרוסופט, ופה זה היה קטן ולא במיוחד צמח, ושוכחים שיש עוד אפשרויות. ואנחנו תמיד אומרים גם בפודקאסטים שלנו שחשוב להיות מפוזר, והנה ההוכחה.
אבל בסוף השוק הישראלי ישיר אבק לכולם.
נכון, וגם יכולים אנשים לבדוק, אז בזמנו היה מלחמת לבנון השנייה, בדיוק אותו מקרה שהשוק טס ושבר שיאים חדשים, בדיוק מה שקורה עכשיו, היסטוריה חוזרת על עצמה, ורואים את זה כל פעם מחדש.
אז בואו נדבר על איך מתחילים. אני קודם כל לפני איך מתחילים, בן אדם צריך להגדיר לעצמו, האם הוא רוצה לסחור לטווח קצר, האם הוא רוצה להשקיע לטווח ארוך, לכל אחד יש יתרונות וחסרונות, יש הרבה חסרונות במסחר לטווח קצר.
נכון.
וכמו שאולי התשואות לטווח ארוך אולי פחות, אבל יש גם הרבה יתרונות בהשקעה לטווח ארוך. יש כאלה בכלל שרוצים מקצוע, רוצים לעבוד בזה. אז קורס מסחר בשוק ההון זה לא המשהו העיקרי שהם צריכים לעשות. אז אני חושב שבן אדם קודם כל צריך להגדיר, הוא רוצה לסחור, הוא רוצה להשקיע לטווח ארוך, הוא רוצה לעבוד בזה כמקצוע, מה הוא רוצה?
אבל בוא נסביר טיפה לעומק מה זה להשקיע. יש את המסלולים של אנשים שהולכים ללמוד עכשיו ורוצים להבין, לא משנה איך הם לומדים, אם זה על עולם המניות, אם זה על עולם המדדים, ואם זה על עולם לסחור, כמו שאמרת, לטווחים קצרים. יש כאלה שרוצים פחות לגעת, הם רוצים יותר להבין את הניהול פיננסי וקופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות ואת הפנסיות שלהם.
יותר לטווח ארוך.
יותר לטווח ארוך. ויש כאלה שרוצים ללכת בכלל למקצוע, שהבינו שזה התחום שלהם, ודרך אגב, אני רוצה להגיד, המקצוע שאנחנו מדברים עליו, זה ייעוץ השקעות וניהול תיקים, שזה מקצוע נרכש שלדעתי הוא אולי איכשהו עכשיו עוד פעם מתעורר מחדש. אני רוצה גם להגיד לך איזשהו נתון שהוא מאוד מאוד חשוב על התחום הזה. הייתה כתבה ברשות לניירות ערך במחקר שביצעו, יש 800 אנשים שהם רק בעלי רישיון לשיווק וייעוץ השקעות. כלומר שלדעתי המספר הזה הוא מאוד מאוד נמוך.
למה? אולי, לא מסכים איתך. אולי זה שיש, אני מסכים איתך שיש 800 בעלי רישיון במדינה כמו שלנו, שאנשים יותר ויותר מבינים שצריך להשקיע את הכסף, זה נשמע אפסי ביותר. והנה זה ההזדמנות הכי טובה, הלכת ללמוד את זה. אבל אולי עצם זה שיש מעט, זה אומר שגם יש מעט ביקוש, אז הרבה לא הלכו ללמוד את זה.
תראה, שאני מסתכל על
לא הפריחה, בטוח שמה שאמרת זה יתרון.
אני אסביר איך אני רואה את זה. שאני רואה שיש פריחה בתחום הזה, וכל בן אדם שאני מדבר היום בורסה, ואני בטוח שכל מי שמאזין לנו, כל בן אדם שני במשרד שלו מדבר היום בורסה, כי זה מאוד בכותרות. אני חושב שהתחום הזה, הוא יכול ללכת עוד הרבה צעדים קדימה, וכן, אני חושב שהוא מקצוע נדרש, כי אחד, בנקים דורשים, שתיים, בתי השקעות דורשים, פמילי אופיס דורשים, בן אדם שרוצה לנהל תיקים למעל 5 אנשים לפי החוק במדינת ישראל, גם יש לזה דרישה, ואנשים רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, אז אני ככה חושב
ש... אז בוא נעשה סדר, בן אדם שניגש לעולם הזה, קודם כל צריך להגדיר מה היעדים שלו, מה המטרות שלו, האם מעניין אותו לסחור לדווחים יותר קצרים, ימים, שבועות, אולי חודשים מעטים, להתעסק באופן ישיר במניות, אולי גם במדדים, אבל החשיבה היא דווחים יותר קצרים.
נכון.
הוא צריך להגדיר. שתיים, אולי מתאים לו השקעות לדווחים ארוכים, שנה, שנתיים, 5 ומעלה, ואז האופי משתנה, המוצרים משתנים, הזמן מסך משתנה, כלומר הוא צריך להגדיר מה מתאים לו. 3, הוא צריך להגדיר לו, להגדיר לעצמו, האם הוא רוצה להיכנס לתחום הזה, לא בשביל מטרת השקעה באופן עצמאי, אלא להתעסק בזה כקריירה. מקצוע, ורק נעשה סדר, ניהול תיקים / ייעוץ השקעות זה מקצוע בתחום, זה צריך לעבור מבחנים של הרשות לניירות ערך, לא חייב תואר, שזה היתרון הכי גדול בתחום הזה, שלא חייב תואר, יחד עם זאת, מי שיש לו תואר, מתוך 6 מבחנים בתואר רלוונטי, שזה הרבה תארים, עושה רק 3, ויש לו קיצור מאוד מאוד גדול, לעסוק בתחום כניהול מנהל תיקים או יועץ השקעות, והוא פטור מחצי מכמות המבחנים.
נכון, אני גם רוצה לחדד שהוא שאל אותי לדוגמה פרקי זמן. הוא אמר המסלולים האלה של מסחר עצמאי וכל המדדים ומניות, שאל אותי כמה זמן זה, אז חשוב להגיד שזה מסלולים קצרים של יחסית מספר חודשים, והייעוץ השקעות וניהול תיקים זה מסלולים שיכולים להגיע עד אזורי 2. כלומר, אנשים צריכים לדעת לאן, מה הכמות זמן שהם הולכים ללמוד והולכים
להשקיע. אני מניח שזה עושה שכל שבן אדם שרוצה ללמוד מקצוע, מבין שקורס מסחר, אוקיי, הוא קצר יותר, כי אתה לא הולך עכשיו להתעסק בזה כמקצוע, אבל בן אדם שרוצה ללמוד מקצוע, לקבל רישיון מהמדינה, לנהל תיקים, מן הגיון שזה ארוך יותר. ההפך, בוא נגיד, זה עוד בין המקצועות הבודדים, הרציניים, שעוד לא צריך תואר. חשוב לציין, זה לא לימודים הכי קלים. צריך מאוד מאוד לרצות ולהיות מאוד מפוקס ולהיות מאוד מחויב ללימודים האלה כדי לעבור את המבחנים בהצלחה ולקבל רישיון.
ואני רוצה, ועוד נקודה שהוא נגע שאני רוצה פעם אחת לדבר על הנקודה הזו, ואז הוא שאל אותי, רואי, אני ללכת לתואר בכלכלה, ללכת ללמוד את הרישיון בניהול תיקים או ייעוץ השקעות, ללכת ללמוד את המסחר העצמאי, וגם עכשיו בכותרות כל הזמן מדברים תואר, תואר, כן תואר, לא תואר. אתה יודע כמה אני חסיד של לימודים, ואני מאמין בתואר, ואני
אתה גם... בעד תואר אני, או לא? אתה בעד או לא בעד תואר?
אני אגיד. הדיון הזה הוא לא כן בעד תואר או לא בעד תואר, כי אני חושב שהדיון הזה הוא הרבה מעבר לזה. מה הכוונה? אני טוען שיש 3 פרמטרים שהם חשובים שהם צריכים להיות לבן אדם. IQ, שכולנו יודעים הרמת משכל, EQ, שזה אינטליגנציה רגשית, ו-PQ, שזה אינטליגנציה חיובית. אני טוען שמי שיש לו שילוב מהשלושה...
שמע, הפצצת עם כל המושג
האלה. אתה יודע שאני קורא ספרים, אני אוהב כל הזמן לחקור את הדברים האלה, ואני חושב שזה מחכים את הבן אדם, וזה התואר שדרך הספרים אני לומד. ואני טוען שמי שיש לו מהשלושה, זה הבן אדם שבסוף יצליח, כי תמיד יש את הוויכוח מה רק IQ מספיק, אז אני טוען שלא רק IQ מספיק.
אז צריך תואר או לא צריך תואר? מה אתה חושב? לא ענית.
אם יהיו לך את 3 הפרמטרים האלה, זה יגרום לך להצליח. זו הדעה שלי. זו התשובה שלי.
אני אגיד לך, הרבה אנשים מזלזלים בתואר, כלומר, למדת משהו, לא השתמשת בזה. זה כאילו הטענה הגדולה של מי שנגד תואר, אבל זה לא רק אם השתמשת בזה או לא השתמשת בזה. זה מה זה אומר עליך, עצם זה שישבת 3 שנים. לא יודע, אני עכשיו, הדעה שלי גם משתנה בשנים האחרונות. בוא נגיד לפני 15-20 שעה, בגלל שאני ואתה כביכול התחלנו שנה אחרי הצבא, פתחנו עסק, הצלחנו בגדול. אז כאילו, אתה יודע, אנחנו מזלזלים במי שיש לו תואר. הנה, תראו הצלחה שלא קשורה לתואר, קשורה איך אמרת, לאינטליגנציה של אנשים ליכולות. אבל אני, לדעתי, קצת משתנה בשנים האחרונות, ואני חושב שמי שלמד תואר, גם אם הוא לא משתמש בזה, זה אומר עליו משהו. אתה יודע, היום שאני מראיין עובדים, לא יודע אם אפילו סיפרתי לך, אני כאן שואל אם יש תואר או אין תואר, למרות שזה לא רלוונטי, נגיד, למשרה הספציפית שאנחנו מגייסים. כי זה אומר משהו לבן אדם, זה אומר על היכולת שלו לחשוב, על היכולת שלו להתמודד עם מצבים, על היכולת שלו לפתור בעיות, גם אם הוא לא משתמש בתואר. ואני יכול להגיד לך, עכשיו שחזרתי מהחופשה, אני ולימור אשתי, ישבנו בבריכה, ודיברתי את זה. שאלתי אותה בחצי הקיצה, כי אשתי, להבדיל ממנה, יש לה תואר שני במנהל עסקים. כאילו היא בעלת התואר בעסקים, יש לה תואר שני מנהל עסקים, תואר ראשון ובכלל בחקלאות, ואז כאילו בחצי הקיצה, אני מבין שנינו, אני זה שמתעסק בעסקים, אני זה שמתעסק ביזמות, ואני לא זה עם התואר, ואני לא זה שלמד מנהל עסקים, ומצליח נהדר.
אז איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה שברור שאפשר להצליח גם בלי. בסדר? בוא נעשה, אפשר להצליח גם בלי, זה לא מחייב. אבל אני חושב, אני אגיד לך את דעתי, שתואר במנהל עסקים, אני חושב שהוא דבר טוב, אבל לא כתואר ראשון. אני חושב שהוא דבר טוב כתואר שני. בואו נתחיל מזה. אחרי שכבר היא שכירה, והתעסקת כהמון שנים כשכיר, והיא רוצה להתקדם לשלב הבא, כשכירה במקצוע שלה, אבל היא רוצה גם להיות מנהלת במקצוע שלה, אני חושב שתואר הוא לא רע. הוא לא מזיק. זה אחד. שתיים, גם עניין של ציפיות. אם בן אדם עשה תואר במנהל עסקים, ואחרי זה אומר, יאללה, איפה כל משרות הניהול שמחכות לי? אז משהו בציפיות שלו לא רלוונטי. אבל אני כן חושב שתואר, גם אם אתה לא מתעסק בו, זה אומר עליך משהו בתור אחד שלמד תואר וסיים תואר בהצלחה. זו דעתי.
אז לסיכום, אנחנו אומרים פה בשיחה הזו, שיש מגוון מסלולים, יש את המסלולים הקצרים יותר. דרך אגב, כשאני מדבר על הסיכום, אתה יודע, יש גם כאלה מהאנשים שאני אומר להם, אתה יודע, לפני שאתה בכלל נכנס לתואר, לדוגמה בכלכלה, אתה יכול לבוא ולקחת איזשהו קורס קצר בעולמות האלה של הפיננסים והכסף.
לראות אם אתה מתחבר.
לראות בכלל אם אתה מתחבר, ואז אם זה יתחבר לך, אז בכלל סע לגל ולך עד הסוף.
אוקיי, איזה... עכשיו בן אדם החליט שהוא רוצה להיכנס לעולם הזה. מה הוא צריך להבין? איזה מושגים הוא צריך לדעת? איזה בורסות הוא צריך להכיר?
לדעתי, בתחילת הדרך צריך להכיר את המושגים הבסיסיים, מה שכותבים.
תסביר.
מה זה בכלל בורסה, איזה סוגי בורסות קיימות, מה זה בכלל מניה, מה זה איגרת חוב, מה זה אופציה, את המכשירים הפיננסיים הקיימים, זה לדעתי א' ב'.
כן, אבל יש מיליון מוצרים, עכשיו הוא לא רוצה לסחור באופציות, למה הוא צריך לדעת אופציות? עכשיו בן אדם רוצה, הוא החליט שהוא ממוקד במסחר במניות, שוק אמריקאי, רוצה להיות סוחר סווינג. למי שפחות מכיר, סווינג זה לקנות מניות לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, דבר קצר בינוני, מניות בארצות הברית. למה אתה אומר שהוא צריך לדעת אופציות, אגרות חוב, קרנות? מה זה רלוונטי? למה הוא צריך לדעת עכשיו אג"חים?
אז אני אדמה לך את זה לדבר הכי סקסי היום. היום קריפטו זה הדבר הכי סקסי. היא נמצא מעל 120 אלף דולר, נכון, למה שאנחנו עכשיו מדברים פה בפודקאסט. והרבה נוערים לשם, ואני טוען
אולי בצדק, תראה איך הוא אולי יפה ביטקוין.
אני לא פוסל כלום, אני אומר מה הדעה שלי. אני חושב שאנשים צריכים להיות מפוזרים, ובדיוק כמו שמה שאני ואתה עושים, אם זה בשוק הון, אנחנו טיפה שוק ישראלי, טיפה ארצות הברית, טיפה אגרות חוב, נדלן, קצת נדלן.
אנחנו מפוזרים, אבל יש בן אדם שלא רוצה להתפזר. הוא רוצה לסחור רק מניות ארצות הברית. למה הוא צריך להכיר הכל?
אבל חלילה וחס, אם אותו אפיק נכנס לסחרור, וזה יכול לקרות, וזה קרה בלא מעט מקומות, אז התיק שלו מקבל פגיעה מינורית מאשר פגיעה 100% מהיכולות שלו. אז אני טוען שבן אדם צריך להתחיל קודם כל מהיסודות, הוא לא צריך ללמוד ממש אופציה ואיך לסחור באופציה, אבל הוא צריך להכיר את המכשיר, הוא צריך להכיר את המכשיר של איגרת חוב, הוא צריך להכיר את מה זה מדדים, הוא צריך להכיר את היסודות, ומשם בסופו של דבר, תהליך הכי נכון לכל משקיע באשר הוא, זה להכיר את כל האפיקים האלו, זו דעתי.
אז אתה אומר, מי שנכנס, רואה שהביטקוין טס לשמיים, 120 אלף דולר, ואומר, אני לא יודע כלום בשוק ההון, לא רוצה להבין כלום בשוק ההון, לא מעניין אותי שוק ההון, רוצה רק לדעת קריפטו. אתה לא חושב?
לא פוסל את האפיק, רק לא חושב שזה נכון. לפחות לא...
למה? לא שכנעת אותי, למה?
כי אני שוב אומר, כי אם חלילה וחס האפיק הזה מקבל פגיעה, אתה נפגעת ב-100% מהיכולת הכספית ששמת, וזו טעות.
אתה מדבר מבחינת הפיזור.
ברור.
אבל אני חושב שמעבר לפיזור, הרי בסוף זה מסחר, זה השקעות, צריך לדעת להגן, צריך לדעת אסטרטגיות, צריך לדעת מתי לממש. אני חושב שכמו, קח את עולם הרפואה, יש רופא מומחה עיניים, יש רופא פלסטיקאי, אבל כולם התחילו מהבסיס של רפואה. אי אפשר לדלג על הבסיס של רפואה, להגיד אני רוצה מסלול מקוצר, להיות פלסטיקאי, להגדיל ציצים. אין דבר כזה. בסוף צריך להבין את הבסיס, כי בסוף קריפטו זה עוד מוצר בשוק ההון, ואני לא חושב שזה רק בגלל הפיזור. אני חושב שפשוט הוא לא יהיה סוחר מצליח, אם אין לו את הבסיס.
אבל אתה מחזק את מה שאמרתי, כי אם בהתחלה הוא בסוף הלך להיות מומחה, אבל בהתחלה למדת היסודות, זה אותו דבר
פה. אבל יש כאלה דווקא שיש להם טענה אחרת, תכיר 5-10 מניות, תהיה מומחה בהם. כלומר, יש דעות אחרות שונות ממה שאתה אומר, של התמקצעות מאוד נקודתית. ככל שתתמקצע יותר ופחות תתפזר בידע, אתה דווקא תהיה מומחה יותר.
אז גם זה, גם על זה יש לי תשובה. שאנשים ילכו לעשות בדיקה בשנות 2000, איזה 10 המניות היו מובילות בתחום, ויראו ב-2024-2025 מה הם 10 המניות שמובילות בתחום.
אף אחד מהם לא מובילה.
אף אחד מהם מה שהיה ב-2020, לא נכון ל-2025, שזה טעות משהו. אם אנשים לא מבינים עכשיו את מה שאמרתי, זו הבעיה הענקית, כי עכשיו יש איזשהו טרנד של 7 המופלאות וה-AI והטכנולוגיה, יכול להיות שעוד 20 שנה ייכנס טרנד אחר, וזה מה שאנשים חייבים להבין, שיבדקו שנת 2000 ויבדקו היום, אפשר לראות את זה בכל סרטון ביוטיוב.
הבנתי. אז אם אנחנו ככה רוצים לסכם את מה שהתחלנו את הפודקאסט הזה, בן אדם רוצה להיכנס לעולם הזה, קודם כל הוא צריך להגדיר את עצמו, להבין מי הוא. מה מעניין אותו? כלומר, אם מעניין אותו השקעות לדווח ארוך, הוא צריך להבין שהוא צריך להיכנס וללמוד ולדעת דברים בצורה קצת אחרת מהשקעות למסחר לדווח קצר. אם שרוצה לדעת מסחר לדווח קצר, גם הוא צריך להבין שזה לא מתאים אולי לכל אחד, כי הכובד המנטלי שסוחר לדווח קצר נדרש להתמודד, הוא לא כמו משקיע לדווח ארוך, זה שונה.
ורמות הסיכון.
ורמות הסיכון הן שונות, ורמות התנודתיות הן שונות. בדווח ארוך, רמות התנודתיות הן פחותות. גם בוא נגיד, הטיפ הכי טוב שאני אומר לבן אדם שרוצה להשקיע לדווח ארוך, פשוט אל תסתכל על הכסף שלך, אתה יודע, יש משפט בחיים, שנכון, אמנם משתמשים בו להרבה דברים אחרים, אבל הוא מאוד נכון להשקעות לדווח ארוך. מה שלא יודעים לא כואב. ואני חושב שזה הטיפ הכי גדול למשקיעים לדווח ארוך. ככל שתסתכל פחות על התיק שלך, אתה ככה תרוויח לאורך זמן. ואז שאומרים לי, אבל איך, ככל שאני מסתכל יותר, אני יודע יותר, אני יכול להגיב, אני אומר בדיוק הפוך. כי מה הסוד בהשקעות בדווח ארוך? פשוט מאוד לשים שגר ושכח. עכשיו, מה קורה אם אתה מסתכל כל הזמן? אתה רואה ירידות, כמו שחווינו לפני 3-4 חודשים עם המכסים של טראמפ, ואז משקיע פחות מיומן, רואה את הירידות האלה, נבעל. נכון שהוא התכוון להשקיע ל-10 שנים. כי אמרו לו, הראו לו ש-50 שנה אחורה, ה-S&P עושה בממוצע 8-10% לשנה, ואמר, אוקיי, אני אקח, הנה, זה הסכום שאני שם. אני אלך למחשבון ריבית דריבית, אני אעשה לפי 8% בשנה, בעוד 20 שנה, זה מה שאני אמור לקבל. זה הכל נחמד בתיאוריה, באקסל. נכון, יש את המשפט, האקסל סופג הכל. אבל אז הוא מסתכל על התיק שלו, ופתאום רואה 3-4 חודשים של ירידות, מת מפחד, אומר, רגע, אומרים סוף העולם, ואז מוכר. ואיפה הוא, ואיפה הכוונה ההתחלתית שלו הייתה להשקיע ל-20 שנה. לכן אני לא יכול ללמד אנשים לא להילחץ. אני יכול ללמד אותם בתיאוריה. בפועל אנחנו בני אדם, ורוב המשקיעים הלא מנוסים, כשרואים ירידות, נלחצים. לכן הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת למשקיע לדווח ארוך, אני אומר לו פשוט, אל תסתכל. תנסה לפתוח את החשבון השקעות שלך לדווח ארוך, אפילו בחשבון בנק אחר. הרי מה קורה? כשאתה משקיע לדווח ארוך בחשבון בנק הפרטי שלך, אז אתה נכנס לעמוד הבית באפליקציה, ואז יש לך את השורה למטה של ניירות ערך. ואז אם תרצה או לא תרצה, אתה כל יום רואה את מצב התיק שלך, וזה הדבר הכי גרוע בהשקעות לדווח ארוך. בהשקעות לדווח ארוך אסור להסתכל. אז אני אומר להם תמיד, לכו תפתחו מבחינתי, אם החלטתם לעשות את זה בבנק נגיד. תפתחו חשבון בנק אך ורק להשקעות לדווח ארוך שלכם, כדי שלא תראו מה קורה שתיכנסו לחשבון עו"ש שלכם או לכרטיס אשראי שלכם, כמו שהרבה אנשים עושים נכסים כמעט כל יום, עדיף שלא תראו את המצב של התיק שלכם. לא תראו, תתעוררו עוד 10-15 שנה, כנראה שיש שם רווח מדהים. תסתכלו כל הזמן, מתישהו כשיהיו ירידות, אתם תבעלו ותמכרו. זה כאילו טיפ קצת מפגר מה שאני אומר, אבל כמה שהוא מפגר, הוא הכי פשוט והכי נכון שיש.
כדי לסיים את הפודקאסט, הוא אמר לי משפט בסוף, הוא אמר לי, אני בטוח שאני בא ללמוד מקצוע, נדבר על שוק ההון, שהוא לעולם לא ילך מהעולם. וזה הדבר שהכי אהבתי. אני חושב שהשוק הזה, לא משנה מפולות, גאות, כל הזמן הסייקלים האלו קיימים, וזה שוק שלעולם לא ייגמר. ואני חושב, בגלל זה אני חושב שהתחום הזה הוא אינסופי.
כי שאלה איך מסתכלים על זה, כן, מסחר, כן, וואי, איך אני עושה סיבובים מהירים, שזו בדרך כלל הסתכלות לא נכונה. או צריך להסתכל על זה כאל כלכלה, על שותפות בחברות. בסוף שוק ההון זו דרך להיות שותף בחברות הכי גדולות בעולם ובישראל, אבל זו דרך להיות שותף של החברות הכי גדולות. בישראל של ה-35 חברות הכי גדולות, במדינה סופר מצליחה, וראינו את זה כמה השוק שלנו חזק למרות המלחמה. אני חושב שעשינו קצת סדר, לא?
אני חושב.
תודה לצופים, מקווה שעזרנו. ביי, להתראות.
תודה, ביי.